בוקר טוב, אנחנו בהקדמה לפרק חלק בתיאור של הקבוצה השנייה של האנשים שמתייחסים לדברי חז"ל. אז ראינו רק שקבוצה ראשונה, מצד אחד שהם תום לב שהם מחזיקים מגדולת חז"ל, אבל מצד שני יש להם חיסרון גדול שהם לא בעלי חוכמה והם מבינים את דברי חז"ל כפשוטם בלי להבין את העומד מאחריהם. וזה כמובן חיסרון גדול, כי זה גם גורם להם לא להבין, וגם כשהם אומרים את הדברים לאחרים, זה גורם להם גם לזילותה, אצל השומעים, שכאילו כביכול חז"ל אומרים כל מיני דברים שטותיים. והקטע השנייה, רבים גם כן, והם אותם שראו דברי החכמים ושמעו וקיבלו כפשטם, וחשבו שלא קיבלו החכמים בזה זולת מה שמורה על הפשט הדברים, ויצאו לזלזלם. ולגנות מה שאין בו גנאי, ולהעיגו על דברי חכמים בכל עת, וחשבו שהם יותר חכמים מהם ושכלם יותר זך, ושהם עליהם השלום פתאים חסרי דעת, שכלים בכלל המציאות, עד שלא השיגו דבר בשום פנים. זאת אומרת, ככה הם חושבים על חז"ל. זאת אומרת, בקטע הזאת זה בדיוק הפוך מהקטע הראשונה. זאת אומרת, הם כן אנשים חכמים, האנשים האלה, רק הם טועים להסביר את דברי חז"ל כפשוטם, במובן הזה הם שווים לקטע הראשונה, אבל בעוד שהקטע הראשונה יש בהם תום לב והם רואים את גדולת חז"ל, רק הם בעצמם לא חכמים. פה אלה הם אנשים חכמים, לכן יש להם ביקורת על מה שאומרים חז"ל, אבל הם לא מנסים להבין את מה שמעבר. הם חושבים שכאילו חז"ל דיברו ברמה הזאת כמו מה שמושג בפשט הדברים. ורוב מי שנופל בזאת האמונה הם הטוענים לחומת הרפואה והעוזים בגזרת הכוכבים. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, זה כאלו שהם, אם שמת לב, הוא גם קצת לועג עליהם. טוענים לחוכמת הרפואה, הוא לא אומר שהם באמת חכמים בחוכמה הזאת, הוא אומר לו שחושבים את עצמם חכמים בקיצור. וגם לגבי גזירת הכוכבים, כמו שאתם רואים פה, הוא קורא לזה הם הוזים בגזירת הכוכבים. הרמב"ם לא החזיק מהעניין של גזירת הכוכבים, הוא חשב שזה לא מדע, ולכן זה לא דבר נכון. ולכן לאלו שהם הלכו אחרי הכביכול, ככה, על פי הושגי הרמב"ם, על פי החוכמה, שכביכול יש להם ביחס לגזרת הכוכבים, זאת אומרת להשפעות של גרמי השמיים על מאורעות שקורים פה בכדור הארץ, הוא קרא להם הזיה, כן, זה הוזים, כן, חיים בפי הדמיון. לפי מחשבתם שעליהם על עצמם מחודדים וחכמים ופילוסופים, ככה חושבים על עצמם. וכמה רחוקים מן האנושות אצל הפילוסופים באמת, זאת אומרת עצם העובדה שהם לא מכירים את האמת הפשוטה, שקודם כל יש אנשים יותר חכמים מהם. כן, יש בהם איזה מין גאווה כזאת, שיסודה זה גם במדרה של גאווה וגם בלא מעט טיפשות, כי גם צריך להיות טיפש כזה לחשוב שאתה בן אדם יותר חכם מאנשים שהם באמת חכמים. וכמובן, יש פה גם טיפשות במובן הזה, שהם לא עומדים על עומק דברי חז"ל. והם יותר שכלים מן הכת הראשונה ויותר פתאים, והיא כת ארורה, לפי שהיא מתפרצת לפי אנשים גדולי במעלה, וכבר נתברך חוכמתם אצל החכמים. זאת אומרת, הכת הראשונה, כמו שאמרנו, הם לפחות מכירים באמת בגדולתם של חז"ל. הם לא מספיק חכמים להבין את העומק. פה הם גם, הם לא מכירים באמת בגדולתם של חז"ל, גם לא מבינים בסופו של דבר את עומק של דבריהם, וגם חכמים בעיני עצמם משהו לא האמת. ולו היו מרגילים נפשם בחוכמות, עד שהיו יודעים איך ראוי להבוא הדברים באלוהיות ואני מדומים להמצא למוצא לחידים, ויודעים את החלק המעשי מן הפילוסופיה, היה מתברר להם אם החכמים, חכמים הם אם לא, והיו מבנים להם ענייני דבריהם. זאת אומרת, אם היו מבינים שעניינים כאלה, כן, העניינים האלוהיים, זה דברים שנכון להסתיר אותם מהמון העם, ואולי רק אצל יחידי הסגולה, יצליחו להבין את הדברים האלה, הם לא היו מתייחסים באופן הזה אל דברי חז"ל. זה הקטע השנייה. והקטע השלישית, והיא חי השם מעטה מאוד. כן? חי השם זה כמו לשון שבועה, כן? באמת היא מעטה מאוד. עד שלא יאמר עליה קט, אלא כמו שאמר על השמש מין. כן? הם האנשים, כמו שאתה אומר על השמש, שמש רק אחת, גם פה. זו קבוצה מאוד קטנה של אנשים, הם אנשים אשר התאמתה אצלם גדולת החכמים וטוב רעיוניהם, במה שנמצא בכלל דברי מאמרים, רואה עניינים אמיתיים מאוד, ואף על פי שהם מעטים ופוזרים מקומות לחיבוריהם, אבל הם מורים על שלמותם וסגתם האמיתות. כן, זאת אומרת, קודם כל נקודה ראשונה, זה אנשים שמכירים בגדולת חז"ל. מאיפה הם הכירו בגדולת חז"ל? הם הכירו מתוך כן דברים שחזל אומרים והם דברים גלויים. זאת אומרת, הרמב"ם מתכוון לומר ככה, אם היינו רואים רק את דברי חזל הסתומים, אז היה מקום לדון, זאת אומרת, או שחזל הם מאוד מאוד חכמים, והם מסתירים את הדברים, כמו שזה אליבא דאמת, או שמצד שני, אתה יכול להגיד, מה, זה באמת אנשים לא חכמים, לכן מדברים דברים שטותיים. זה שתי אפשרויות. עכשיו, אין לך הוכחה שבאמת הם אנשים מאוד מאוד חכמים, ורק הם מסתירים את הדברים שלהם. אז מאיפה תדע את זה שהם אנשים מאוד חכמים? אולי זה באמת אנשים טיפשים שמדברים שטויות. אז אומר הרמב״ם, כי יש כן דברים בחזל שהם דברים גלויים, זאת אומרת שהם לא הסתירו, וכשאתה מבין מה עומד מאחרי האמירות שלהם האלה, כמו שראינו שהוא התלהב על מה שאמרו חזל, יש בשמונה פרקים שהוא מתלהב במה שאמרו, כל מעשיך היו לשם שמיים, או זה דבר גאוני להגיד את המשפט הזה וזה. זאת אומרת, יש משפטים שברור לך מה הכוונה שלהם, וכשאתה מבין מה עומד מאחרי המשפטים האלה, זאת אומרת, איזה פילוסופיה שלמה עומד, אתה אומר, זה אנשים מאוד מאוד חכמים. עכשיו, בעקבות המאמרים הפזורים האלה, שמשם רואים את חוכמתם, זה גרם להם, לאנשים האלה, הקטה השלישית, לומר שתמיד זה ככה. כלומר, תמיד הדברים שלהם הם חכמים. אלא מה? יש חלק מהדברים שהם הסתירו, כן, זה רוב הדברים, ככה מה שמה הרמב״ם, שרוב הדברים הם הסתירו אותם באיזה מין משלים או כל מיני אמירות סתומות כאלה, וצריך הרבה חוכמה כדי לפענח מה עומד מאחרי זה. אז זה נקודה ראשונה. קודם כל התברה אצל האנשים האלה גדולת חז"ל. שתיים. והתאבד גם כן אצלם, הימנעות הנמנע וחיוב המחויב, וידעו כי הם עליהם השלום, ושאמרו דברים בטלים בברצה, כי דברים שלהם נגלה ונסתר. שכל מה שאומרו מן הדברים בלתי אפשרים, אמנם דברים בהם על דרך החידה והמשל. זאת אומרת, עוד ידיעה השנייה שזה צריכה להיות אצל האנשים האלה, שהם מבחינים בין דבר שהוא נכון מבחינת האמת, מהמציאות, לבין דבר שהוא לא יכול להיות. זה הכוונה, הימנעות הנמנע וחיוב המחויב. יש דברים שהם מחויבי המציאות, ויש דברים שהם נמנעות. עכשיו, כשאדם הוא חי בדמיונות, אז נדמה לו, כן, שכל מה שהוא מדמיין יכול להיות קיים במציאות. יש דרך אגב עד היום אנשים כאלה, לא מעט. במיוחד כל מיני כאלה שיש להם שיבושים דתיים, שקיבלו אותם, אני לא יודע בדיוק מאיפה, פשוט לא למדו. ויש כל מיני דברים כאילו ש... כן, כל מיני, יש להם כל מיני תרס בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, והם חושבים ככה, ויודעים ככה. גם הם חושבים שהם יודעי דעת עליון, וגם הם מכחישים את המוחשות. כן? אז עד היום, למרות שהעולם כבר התקדם הרבה מאוד צעדים, בהשכלה, יש לא מעט אנשים כאלה, שלא יודעים להבחין בין דברים שהם מוכרחים מצד האמת והמציאות, ויש דברים שהם נמנעים. תחשבו מה היה בתקופתו של הרמב״ם, כן? שהיו הרבה הרבה אנשים בורים באותו זמן, אז להיות בן אדם... שמבין את טבע העולם, ואומר, זה דבר אפשרי על פי הטבע, זה דבר שהוא נמנע על פי הטבע, הוא לא אפשרי על פי טבע המציאות, זה, כן, זה חוכמה. כלומר, אתה צריך להיות אדם מבין עניין. עכשיו, אחרי שגם הדבר הזה היה ברור להם, וברור להם גם גדולת חז"ל, אז באותם דברים של חז"ל, כמו שאמרנו, התברר להם גדולת חז"ל דרך הדברים המעטים שחז"ל כן אמרו אותם בגלוי. אז מתוך שני העניינים האלה הם הגיעו למסקנה שבאותם דברים בחז"ל שנראים נמנעי המציאות, זה לא בגלל שחז"ל היו אנשים מדומיינים שחיים על פי דמיונות, אלא זה בגלל שיש פה עומק והתמנה והסתרה של אמיתויות שמכל מיני סיבות הם החליטו להסתיר אותם באופן הזה. ושכל, כן, והתברר אצלם כי דברים שלהם נגלה ונסתר, ושכל מה שאומרו מן הדברים הבלתי אפשריים, אומנה דברים בהם על דרך האחידה והמשל. וכך ידע חכמים גדולים להסתיר את הדברים, ועל זה פתח ספר ראש החכמים ואמר להבין משל ומצא דברי חכמים יחידותם. וכבר נודע מן המוסכם בלשון, יחידה הוא הדבר שכבודו בנסתרו לא בנגלהו. מה זה חידה? חידה זה דבר שכשאתה קורא אותו ומנסה להבין אותו כפשוטו, אתה לא תבין. זה לא בנגלה שלו, זה בנסתר שלו, כמו שאמר, אחוד ענה לכם חידה, כמו שאצל שמשון מובה. לפי שדברי אנשי החכמה כולם בעניינים הרבים, אשר הם התכלית, אומנם הם חידה ומשל. כן, זאת אומרת, בענייני האלוהות, והם מדברים בחידות ומשלים, ואיך יגונה חיבורם החכמה בדרך המשל והדימום, בדברים מימוכים המוניים. ולא תראה שהחכם מכל אדם כבר עשה זה ברוך הקודש. איך אתה מגנה את חז"ל? הרי אתה רואה ששלמה המלך שלא ספק הוא אדם שנחשב החכם, חכם באנושות, וגם הוא עשה את זה. רצו לומר שלמה, בשלב שיר השירים הוא קצת כהלת, הוא כותב דברים שאתה לא יכול לדבר אותם כפשוטם. ואיך ליקוני פירוש דבריהם והוצאתם פשטם שיוטו לשכל והסכימו להעמיד לכדוי הקודש, והם בעצמם הפרשו לשונות הכתובים יוצאים פשטם יסיימו משם ויהיה אמת. זאת אומרת, זה לא שחזל התחילו את הדרך הזאת להסתיר דברים עמוקים. כן, כבר רואים את זה אצל שלמה, בתנך זה כבר מובע. וחזל בעצמם, הרבה מהדברים שלהם הם סומכים אותם, הדברים שכתובים בפסוקים. זאת אומרת, אז לומר שחזל פה הם כפשוטם והם לא מבינים והם אומרים דברים שהם לא הגיוניים ולא סבירים, זה כמובן שטות והבל. כמו שנמצאים אומרים, כי מאמר הכתוב הוא יקעת שני אריאל מואב, כן, מה שכתוב אצל בניהו בן יהודה. כולו משל, וכן אומרו, הוא יקע את הארי בתוך הבור, משל, ואומרו, מי ישכן עם מים, ושאר כמו שמשך הכל משל. זאת אומרת, מה גרם לחזל להגיד שזה משל? כי חזל היו אנשים הגיוניים, שהם מסבירים את הדברים על פי השכל, וכשהם ראו פסוקים שנראים, סותרים את הטבע, סותרים את הסבירות, את ההבנה הפשוטה של המציאות, אז הם החליטו שזה משל. וכן ספר יום בכלל לא אמר קצתם, כן, חזל אומרים, משל היה, ולא בערך איזה עניין הוא שם זה המשל. וכן מתייחס כאלה, אמרו רק קצת, המשל היה, והרבה כמו זה. זאת אומרת, רואים שחזל עצמם היו אנשים ביקורתיים, והיו אנשים שכליים מאוד, וכשהיו נראים להם דברים לא הגיוניים, הם הסבירו שהדברים כתובים בצורת משל. אז אם זה כבר בתנך בנוי באופן כזה, אז ברור שגם הם נהגו באותו אופן. זאת אומרת, גם הם הסתירו את ענייני החוכמה, ואמרו דברים באופן של משלים. כן, ואם אתה מעיין למחת משתי הכיתות הראשונות, זאת אומרת, אם אתה מסוג הראשון, אלו שאומנם מכירים גדולת חז"ל, אבל אנשים שחיים בדמיון ולא מתוך השכל, או אתה מסוג השני, שלא מכירים בגדולת חז"ל, וחושבים בעיני, וחושב את עצמו לחכם, למרות שאתה לא בדיוק כזה, אז אל תעיין בדבריי בשום דבר מזה העניין. זאת אומרת, אין טעם שתמשיך. תעצור פה, שלום ולהתראות. לא, כולנו מקווים שאנחנו מהקט השלישית, כן? לפחות משתדלים להיות מהקט השלישית, אז בעזרת השם להיפגש גם מחר, אבל בעיקרון. לפי שלא יהיות לך דבר מהם. זאת אומרת, מה שאני הולך להסביר לך לא ימצא חן בעיניך, אם אתה מאחת משני ה... אלא זיקחה ותשנאו. כי אם אתה מהקט הראשונה, אתה פשוט לא תבין. ואם אתה מהקט השנייה, אתה לא מחזיק מחזל, אתה חושב שאני אגיד סתם כל מיני דברים שהם לא מה שהם התכוונו. אז איך קוראים לזה היום? חבל על הזמן. תעשה דברים יותר מעולים. ומביא הרמב״ם פה משל, ואיך היותו המזונות קלי הכמות מזוגי האיכות לאדם שכבר תקלו, מזונות הרעים הכבדים. זאת אומרת, אם אדם רגיל לאכול איזה בשר שמן, ורגיל לאכול דברים כאלו מאוד מאוד כבדים, אז נציע לו איזו ארוחה קלה, שהיא מזינה את הגוף הרבה יותר. אבל היא קלה, היא בלי כל השומנים וכל ה... אז הוא לא ירצה לאכול את הדבר הזה, אלא הזיקו והסנאם. הלא תראה מה אמר אותם שהתרגלו באכילת הבצל והשום והדגים על המן, מה הוא? ונפשנו קצה, בלכת רק לא כן, הוא אומר, אתה רואה אותם, במצרים אכלו את כל הדברים הגרועים האלה, וכשהביאו להם מן, שזה נספק באיברים ומזין ומתאים בדיוק לגוף, אז זה לחם קלוקל. מה כן טוב בשבילהם? כל הדברים המזיקים. אז אומר הרמב״ם, זה בדיוק הסיפור אצל אותם אנשים שהם, כמו שאמרנו, משני הכתות הראשונות. ואם אתה משנה הכתה השישית, יכול להיות שתגיד לדבר מדברים מאשר חיכה השכל, תעמוד אצלו לדעת שהוא חידה ומשל, ותלין טרוד הלב, עסוק המחשבה ופירושו, דואג לצאת דרך האמת, דעת הצדק, כמו שאמרנו, מצוות דברי חברת כתות הראשונות, דברי מדברי, ותפק תועלת מרצה השם יתעלה. תראו, זה דבר מעניין, איך הרמב״ם מתאר מה זה אדם חכם אמיתי. חכם אמיתי זה אדם שקשה לו לישון בלילה בגלל שיש לו שאלות. כן, מה הוא בעצם אומר? תלין טרוד הלב, עסוק המחשבה בפירושו, דואג למצוא דרך האמת ודעת הצדק. כן, זה חכם אמיתי. כן, זה אדם שמחפש את האמת ומנסה להבין אותה. כן, לא שהדברים נמצאים חיצוניים לו. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית, היא לא עיקר העניין פה, אבל רק צריך לשים לב לנקודה הזאת. שככה צריך לחיות. כלומר, צריך להיות אדם ש... שזה הטרדה שלו, כן? זה, מזה מוטרד, לא מוטרד מדעה, בטח לא מהנאות הגוף, ואפילו לא מדאגות כלכליות, או מכל מיני עניינים כאלו ואחרים, צריך לסדר בענייני העולם, זה לא צריך להיות הדאגה והטרדה. הטרדה צריכה להיות, והדאגה צריכה להיות בדברים האמיתיים, כן? הדברים שהם מהות ועניין, ועיקר חיי האדם. כן. רוצה להגיד משהו? כן. יש נס, אבל אתה יודע, נס, מה התדירות שהוא קורה?
לא, קורה, אבל עכשיו כשיש לי במטורה נס.
זה לא, הרמב"ם לא טוען שאין ניסים. הוא מסכים שיש ניסים, אבל אם אתה תסתכל ביחס בין הנהגת השם את העולם בדרכי הטבע לבין הנהגה ניסית, אני לא יודע, אולי פעם תעשו באחוזים כמה זמן זה, אתם תראו שזה, סתם אני זורק, אולי מיליונית אחוז. מבחינת הזמן של הנהגת העולם, הלא ניסית, דהיינו הטבעית, יחסית לניסיות. תעשו חשבון. כמה זמן היו ניסים גלויים במציאות? כלום. כלום. מבחינת הזמן, כן? אם... טוב, פעם אני אעשה חשבון, אני אגיד לכם. זאת אומרת, אפילו אם נעשה חשבון, נניח, כן? הרי כתוב שהייתה שנה של... ביציאת מצרים, נכון? עכשיו, זה לא כל השנה. כל מכה הייתה שבוע בערך. תעשו חשבון, שבוע כפול 10, כמה זה? 70 יום. 70 יום. אחר כך בוא נניח שאת בית ראשון, בוא נניח שאת זה, נגדיר את זה כל הזמן שהיה ניסים. אבל גם כן, כמה זמן, כמה מהזמן זה היה. כן, זה כלום. זה כלום יחסית לה... והנהגת השם את המציאות ברוב רובה, 99% ועוד 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 ועוד, היא הנהגה טבעית. אז עכשיו, כשיש לך אפשרות לפרשן משהו, אתה לא תפרשן אותו על פי מה שהעולם נוהג, אז אם בכל אופן אתה רואה שיש שם איזושהי התייחסות לדברים בצורה כזאת שהיא לא, היא לא על פי ההנהגה הקבועה של הקדוש ברוך הוא. זה לא, זה ההנהגה האלוהית, שהקדוש ברוך הוא בוחר להעניק את העולם בדרך כזאת. למה הוא בוחר בדרך הזאת ולא בדרך אחרת? זה שאלה, אבל זה לא קשור לעובדה. גם אם אין לך תשובה לשאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא בחר בצורה כזאת ובצורה אחרת. אבל זאת המציאות. אז זה מה שגורם לך שכשאתה רואה כל מיני דברים שהם נראים לך לא סבירים על פי דרכי הטבע והשכל הישר, אז אתה אומר, יש פה... כנראה משהו שהוא מעבר למה שכתוב, ואתה מנסה לחתור למה שמעבר, כן.
רמב"ם כאילו אומר שאנשי הכתות הראשונה והשנייה, הוא כאילו אומר, אתם לא שייך לכם לקרוא את הספר שלי, את ההקדמות.
כן.
הוא לא אומר שיש דרך שכאילו יחזרו למותיו, וכן יחזרו כל איפה שבו לקרוא. תראה. הוא מוטה להם כל ההקדמות.
לא, הוא אומר דבר כזה. הכת הראשונה, אני אגיד לך מה צריך לעשות, אבל הם לא יכולים להמשיך. הכת הראשונה צריכים לשפר את האינטליגנציה שלהם. פשוט להפך להיות אנשים שהם אנשים חכמים, שמנהלים את הערכים על פי השכל, לא על פי דמיון. עכשיו, זה תהליך, עד שהם לא יהיו אנשים כאלה, לא רלוונטי מה שהוא יגיד, כי הם לא יבינו. הקטע השנייה, הם צריכים לתקן את המידות שלהם. עכשיו, לא יודע מה לוקח יותר זמן. דבר ראשון או דבר השני, אבל זה לוקח זמן. אז הוא אומר, תראה, בשלב הזה אין טעם. זה לא, עכשיו, לא עכשיו מתכוון להגיד ש... יאללה, נגיד. אם אתה, מה שנקרא, תקוע איפה שאתה נמצא, ואתה לא מוכן לעשות איזשהו שינוי, להיפתח לאיזשהו משהו אחר, אתה לא תבין את מה שאני אומר. אתה לא תסכים, או שלא תבין את מה שאני אומר. טוב, עד כאן.